שלום לכולם, אנחנו נמצאים בספר שמואל א', פרק כ', ובשיעור הקודם עסקנו בניסיון, הניסיון הגדול שעושה יונתן אל מול אבא שלו, לבדוק האם הוא באמת עוין את דוד עד, כמו שדוד תיאר את זה ליונתן, עד כדי להרוג אותו, ויונתן מצליח להוציא את שאול מכליו, ממש עד כדי התבטאויות מזעזעות, הוא ממש, הנזיפה בו היא מדהימה. כן, תראו בפרק כף פסוק למד, כן, כך זה מתחיל, ואיחר אף שאול ביונתן, ויאמר לו בן נאוות המרדות, הלא ידעתי כי בוחר אתה לבן אישי לבושתך ולבושת ערוות אמך. כי כל הימים אשר בן אישי חי על האדמה לא תיקון אתה ומלכותך. ואתה שלח וקח אותו אליי כי בן מוות הוא. ויען יונתן את שאול ויומר, אבי ויומר אליו, למה יומת? מה עשה? ויתל שאול את החנית עליו להקותו. וידע יונתן כי חלה היא מעם אביו להמית את דוד. אז להבין באמת התגובה המאוד קיצונית של שאול. בואו תסתכלו על מה שכתוב בספר משלי פרק כף זין, פסוק י, פסוק ד'. משלי פרק כף זין. פסוק ד'. כתוב שם כך, אכזריות, חימה ושטף אף. כן, תראו כמה שזה מתאים לאירוע. אז אכזריות עוד לא ממש רואים, למרות שזה אכזרי על בניו. פרק כף זין במשלי, פסוק ד'. אכזריות, חימה ושטף אף, ומי יעמוד לפני קנאה? כן, קנאה זה דבר שמוציא את האדם, אחד מהדברים, נכון? המשנה במסכת אבות אומרת, זה אחד הדברים שמוציא את האדם מן העולם. מוציא אותו מן העולם. הוא לא בעולם, הוא לא רואה כלום. חוץ מקנאתו הוא לא רואה דבר. כן, זה מסביר איך שאול מגיב בצורה כזאת. כן, יונתן בניסוי הזה שהם עשו, הוא ודוד, בעצם עוררו את הקנאה של שאול. על זה שדוד הוא זה שיהיה המלך, כן, ולא הוא, ולא משפחתו של שאול. ואגב, זה מדהים לראות שיונתן הוא נטול קנאה באופן מוחלט. זה פשוט לא יאומן. אגב, כאן רואים דבר מאוד מאוד חשוב, שיוצא לי הרבה פעמים להגיד לאנשים ככה, לחזק את רוחם. יש פתגם ביידיש שאומרים בדרך כלל לבנות, פונק דר מאמה. רואים את אמא שלך, רואים אותך, אותו דבר. משפט ביידיש. בדרך כלל כשאמא פולניה אומרת את זה על הקלה שלה, זה בדרך כלל לא בנסיבות. אבל זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים אומרים, אני תוצר של החינוך והחברה, ואם האבא שלי כזה, אז גם אני כזה. ופה רואים בצורה מדהימה שזה לא תורשתי. קנאה לא עוברת בתורשה. מידות לא עוברות בתורשה. זה סוברני. זאת אומרת, האדם מחליט בעצמו לא להיות כזה. ודוד אומר ליונתן, מגלה לו את הסוד ביותם בשדה לבדם, שהוא הולך להחליף אותו, הוא הומלך תחתיו במקומו, ואין בליבו שום קנאה. להפך, הוא אומר, שהשם יברך אותך ואתה תצליח ואתה תעשה וקראת איתו ברית. הוא אומר, נקי לחלוטין. לעומת שאול, וכאן מתחיל אחד הרגעים אולי המיוחדים ביותר בספר שמואל, אני לא יודע איך להגדיר את זה, מבחינת זה סוג של טרגדיה, או סוג של... שבעצם שאול, כל מה שהוא יעשה, זה כדי שיונתן ימלוך, ויונתן לא רוצה למלוך. יונתן רוצה שדוד ימלוך. וזה דבר מדהים. אתם רואים את ההתפצלות הדרכים הזאת בצורה כל כך קיצונית. אז זה חרון הפה של שאול, כן. נכון, נכון. אף על פי שאם אתה רוצה להבין את תהליך ההידרדרות של שאול, אז אפשר תמיד להגיד, זה נפל עליו, זה המשמעות של רוח רעה מאת השם מבעטת אותו, שזה... אבל דווקא כשמדייקים בפסוקים לאורך כל הדרך של שאול, זה נושא שכבר עסקנו בו, לדעתי כבר איזה חצי שנה, אני חושב, מאז המלכת שאול, רואים את ה... זה כמו חריץ, כשאתה... היום כבר לא עושים את זה, מה זה לפתח פילים? אנחנו לא יודעים מה זה לפתח פילים. מכניסים למחשב, והמחשב עושה מה ש... כל מה שצריך לעשות. אבל פעם היו מפתחים תמונות, וזה היה מין חדר חושך. עכשיו, אם היה חריץ קטן ביותר של אור, זה הורס. אתה רואה שכשחריץ קטן של אור נכנס במקום אחד, אז ככל שהוא מתרחק, הוא נהיה יותר גדול. זה מה שהגמרא במסכת סוכה מסבירה, מה זה חמתה מרובה מצילתה מרובה מחמתה, או חמתה מרובה מצילתה. זאת אומרת, אם יש לך חור קטן בסכך, על הרצפה הוא עיגול גדול. זה עושה ככה. אז איפה מודדים את הרוב? למעלה, חור קטן או על הרצפה? זה מאוד משמעותי. אז גם אצל שאול, אתה יכול לראות שכבר יש חור קטן בהתחלה. וככל שהזמן עובר, והנסיבות מעצימות, אז זה כבר נהיה, כן? עד כדי כך שחזל משתמשים בביטוי מאוד קיצוני, שאלמלא חזר לא הייתי מעז לומר אותו. אבל הם אומרים, מה קרה לשאול? אלמלא גסות הרוח שהייתה בו. זאת אומרת, הם מנסחים את זה ממש כגסות רוח. ופה אתה יכול להרגיש את זה, כאילו, זה משהו, ככה לדבר, אנשים נמצאים שם, מסעודת ראש חודש, להגיד, בן אהבת המרדות, בושתך לבושת ערוות אימך, זה קיצוני מאוד. אז נכון שדוד ויונתן עשו פה מבחן בל יעבור, שחור לבן, אין באמצע. יהיה ברור מה המגמה של שאול. ויוקם יונתן מאמא שולחן בחורי אף, ולא אכל ביום החודש השני לחם כי נעצב אל דוד כי יחלימו אביו. היום אנחנו נעסוק, נמשיך קצת הלאה, ואתם תשימו לב שפה וגם בפרק הבא, פרק א', עיקר הדבר זה עניין הלחם. יונתן לא אכל לחם באותו יום, הוא התאבל על מה שקרה. תשימו לב שהפרק עצמו מתחיל מ"ויהי ממחרת החודש, והחודש השני", או בפסוק, בפרק כ', פסוק כ"ד, כתוב "ויסתר דוד בשדה, ויהי החודש, וישב המלך על הלחם לאכול". ובעצם כתוב על הלחם. הוא יושב אל הלחם, אבל כתוב על הלחם. מאוד מעניין. מה זה לשבת על הלחם? למה זה בכלל נכתב בצורה כזאת, שצריך לתקן את זה אל. אל הלחם זה גם, וישב ויבוא המלך אל שולחנו, אל הסעודה, אל ארוחתו, זה מילים שכתובות בתנ"ך. למה אל הלחם? אז נכון שאפשר לראות שבאמת נתינת לחם, אבל גם מספיק שהיה כתוב לאכול, לאכול, אנחנו יודעים שזה לחם, מה אוכלים? בשר ולחם, זה מה שאוכלים, סעודת ראש חודש. המובלטות הזאת על הלחם ואל הלחם, זה מין תמרור כזה שאומר, שים לב, מה הולך פה? פה הולכים לשבת על הלחם. ויונתן באותו יום שהוא נעלב לא אוכל לחם. עכשיו תראו מה קורה. ויהי בבוקר, ויצא יונתן השדה למועד דוד ונער קטון עמו. וזה דיברנו בשיעור הקודם, על החיצים, הזכרנו את זה. ויאמר לנערו, רוץ מצנה את החיצים אשר אנוכי מורה. הנער רץ, והוא ירה החצי להעבירו. ויבוא הנער עד המקום החצי אשר ירה יונתן, ויקרא יונתן אחרי הנער, ויאמר עלו, החצי ממך והלאה. ויקרא יונתן אחרי הנער, מהרה, חושה, אל תעמוד. וילקט נער יונתן את החיצים, ויבוא אל אדוניו. והנער לא ידע מאומה, אך יונתן ודוד ידעו את הדבר. ויתן יונתן את כליו אל הנער אשר לו, ויאמר לו, לך, הווה העיר. והנער בא, ודוד קם מאצל הנגב, ויפול לאפיו ארצה, וישתחו שלוש פעמים, וישקו איש לרעהו, איש את רעהו, ויבכו איש את רעהו, עד דוד יגדיל. הם מבינים את גודל האסון, את אי היכולת שלהם להיות יותר ביחד, עד יעבור זעם, עד שיקרה משהו, וטוב לא יצא מזה. הם מבינים שזה לא פעולה שתיגמר בקלות. ויאמר יהונתן לדוד, כן, דוד הגדיל, דוד בוכה ובוכה, ואפשר גם להבין את דוד, איזה חסד זה, מה שיהונתן עשה לו, איזה חסד, לא יאומן. ויאמר יהונתן לדוד, לך לשלום, אשר נשבענו שנינו אנחנו בשם אדוני לאמור, אדוני יהיה ביני וביניך, ובין זרי ובין זרעך עד עולם. ויקום, וילך, ויהונתן, שימו לב שזה כתוב, ויקום, וילך, ויהונתן. שומעים את הוי, וי, וי. כן, חזל מצאו עוד מקום כזה, שרבקה אומרת ליעקב לגנוב את הברכות של עשיו. כתוב שם, וילך, וילך, ויקח, ויווה אל אמו. אז המדרש אומר, וי, 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 וילך, ויקח, ויווה לאמו. שומעים את ה... לזה קוראים פירוש פונטי. אתה שומע את הצליל של המילים, וזה זה חלק מהכתיבה של התנ"ך, שהוא משתמש גם בפונטיקה, גם בצליל שאתה שומע. והמדרש אומר, אנוס כפוף ובוכה. הוא לא רצה לגנוב את הברכות, אבל אמא שלו הכריחה אותו. היא אומרת לו, עליי כלילתך, תעשה, לך וקח לי, היא אומרת לו, תעשה את זה בשבילי. וגם פה, כן, ויקום וילך, לא רוצה ללכת, אבל יונתן אומר לו, לך, זהו, הגיע הזמן. ויקום וילך, ויונתן בא העיר. ויבוא דוד נובה. דוד מגיע לנוב עיר הכהנים. אל אחימלך הכהן. ויחרד אבימלך. מה יש לשאול על הפסוק הזה? ויחרד אבימלך. כאן זה אחד המקומות שאתם רואים שהכתיבה של התנ"ך היא כל כך מופלאה, זה מה שעושה את התנ"ך מופלא, שהוא מכניס אותך במילים לתוך התמונה. אבימלך רואה את דוד והוא נחרד. אחימלך, סליחה, טעות שלי. אחימלך רואה את דוד ונחרד. למה? למה הוא נחרד? מה הוא רואה? כאילו, תראו איך התנ"ך כאילו מצייר את מה שקורה דרך העיניים, זה כמו יש סרטים כאלה שמראים תמונה בתוך אישון של עין של מישהו, אז אתה יודע שהתמונה שאתה רואה בעצם מישהו רואה אותה גם. מה יהיה האיש הזה, מה הוא יעשה בסרטון או בסרט או בקליפ, ומה שזה יהיה. זה טכניקה של יצירת אפקט. התנ"ך עושה את זה במילים. מה ראה אחימלך? שהוא כל כך נחרד. תנסו לחשוב, מה הוא ראה?
הוא חושב שעכשיו
הם
בצרות עכשיו, שדוד נמצא, מגיע
אליהם. למה?
כי הוא נרדף על ידי שאול, והוא לא מחסר.
אחימלך לא יודע שהוא נרדף על ידי שאול. זה עוד לא נעשה בגלוי.
אבל מסתם בטח כל העם יודעים ששאול רודף אחרי דוד כל הזמן. הדברים לא צצו ביום אחד. זה דבר שהתמשך...
אני עוד לא בטוח, כי מה שאתה אומר זה יהיה נכון לפרקים הבאים. ששם כבר זה נעשה בגלוי ובפני כל... עד עכשיו זה היה בתוך הארמון. אתה רואה שגם... אז בתוך הארמון אנשים ידעו, בתוך סביבות המלך. ואתה רואה שעוד דוד היה יכול להסתובב ביד יונתן, בשדה האימונים שלהם, נכון? שם הוא היה מתאמן בקשתות והחיצים שלו. זה קרוב לארמון, זה ממש על יד הארמון. זאת אומרת, דוד לא פחד להסתובב, הוא לא פחד להגיע לנוב. אם אתה צודק, אז למה שהוא בא לנוב בכלל? אז בוא תנסה לחפש את החרדה במשהו יותר ויזואלי. נו, אז מה? כל פעם שאדם בא לבד זה נורא והיום? לוחמים? רזה אני לא בטוח, אבל הנה הכיוון. צנום זה עוד לא. זה עוד לא. אם בתוך שלושה ימים שלא אדם לא אוכל הוא נהיה צנום, אז אנשים היו מסתדרים יפה עם הדיאטה. אתה רואה שזה לא עובד כל כך. לא בכזאת מהירות נהיים צימוקים. זה... אבל מה שהוא כן ראה, זה אחרי בכי ואחרי שלושה ימים שהוא לא אכל. ודאי שדוד חיוור, ודאי שרואים את האפקט של הבכי. אתה רואה מה קרה? יש לך תמונה איך דוד נראה. איך דוד נראה אחרי שלושת הימים הללו שהוא בציפייה דרוכה ליונתן שיחזור, אם בכלל יונתן יחזור, אם אתם זוכרים שלמדנו בשיעורים הקודמים, שבכלל הסיבה שהוא אומר לו, מי יגיד לי מה דיבר אביך קשה? זאת אומרת, דוד לקח בחשבון שהוא מטיל עליו כזאת משימה שעוד יכול להיות שהוא יהרג, ששאול יהרוג אותו, וזה כמעט היה. אם יונתן לא היה בורח מהשולחן, יכול להיות שאול יהרג אותו, בלי מסור פנים, תוך טירוף מוחלט. וכל השלושה ימי הדאגה הללו, ושגם הוא לא אוכל, כמו שאמרת, ורואים שהדבר הראשון שהוא מחפש, זה אוכל, לחם. הוא בא לפה בשביל לחם. הוא לא אכל שלושה ימים. והבכי ההיסטרי והעמוק עד כי דוד הגדיל, רואים את זה עליו. אתה רואה אדם הולך שזלגו לו פה דמעות, הוא בכה, העיניים שלו אדומות, יש לו שקיות מתחת לעיניים, נכון? סימנים של אדם שעבר איזה טראומה מאוד גדולה. למה אחימלך הכהן כל כך רגיש לעניין? יודעים מה זה דז'ה וו? יודעים מה זה, נכון? יהי רצון שלא תדעו דז'ה וו לדברים רעים, רק לדברים טובים. אחימלך הוא בן של נכד של אלי. נכד של אלי. והוא זוכר שמגיע פליט בשדה קרב פלישתים, ודוד הוא מפקד גדוד, לפחות, מפקד חטיבה, מגיע לבדו, נראה כפי שהוא נראה, עם הבגדים ועם הבכי ועם השלושה ימים שהוא לא אכל, מה הדבר הראשון שעובר לאחי מלך בראש? צריכים לברוח. מגיע פליט לספר שפלישתים ניצחו וצריך שוב לברוח. כמו שקרה בשילו. אתם מבינים את החרדה? מה?
לא יודעת
אם כל הזמן, דוד כל הזמן נמצא. אין רשתות וואטסאפ. אומרים, תפסו, עשו, לקחו, נהרגו, חלילה. אבל מה היה בשילו? הייתה מלחמה, והפליט הגיע עם בגדים קרועים ואדמה על ראשו. דבר ראשון, לאן? לשילו. אז מה התמונה שעכשיו אחימלך רואה? אדם שנראה כאילו טראומה עברה עליו, מגיע בריצה או ככה במהירות אליו, רק המראה שלו מיד עושה ל... אתה רואה מה זה שאדם עבר טראומה? אתה רואה את זה מיד. הנה הוא מגיב בצורה הזאת. שוב, הבשורה, שוב, עוד פעם, מין דז'ה וו למה שקרה בשילו. ויחרד אחימלך לקראת דוד. כל מה שדיברנו. בשלושה מילים, תוך התנך בשלוש מילים אומר את הכל. ויחרד אחי מלך לקראת דוד. ויאמר לו, מדוע אתה לבדך ואיני, ואיש אין איתך? כאילו, דוד לא פותח איתו בדברים כמו שעשה המלאך, נכון? אבל גם זה, תשימו לב, שכשהמלאך מגיע, הפליט מגיע לאלי, גם אז ראינו שהוא מציג את עצמו, ואנוכי הפליט, ואנוכי משדה המערכה נסתי. ואז הוא אומר לו, מה היה? תספר, הוא מקבל רשות, מזה לומדים שאסור להודיע בשורה רעה, עד שהשומע מבקש לשמוע. אתה לא מפיל את זה עליו לפני שהוא מסב את תשומת ליבו אליך, ומבקש, תודיע לי, מה קרה? ופה קרה אותו דבר, זאת אומרת, דוד כאילו חיכה ש... מה? שאחימלך ידבר איתו, כן? ולכן אחימלך זה עוד יותר מלחיץ אותו. עוד יותר מלחיץ אותו. אני יכול לספר לכם חוויה אישית שהייתה לי. אם אתם זוכרים שלפני כ-21 שנה, נרצח הנהג של הרב דרוקמן. בדרך לחברון. לפני, בחודש חשוון זה היה. לפני 21 שנה. וכשחילצו את הרב דוקמן מהאוטו, הוא לא ידע שהנהג שלו נהרג. הוא הבין שהוא נפצע קשה, אבל הוא לא ידע שהוא נהרג. ואנחנו באנו לבקר אותו, אשתי ואני באנו לבקר אותו בחדר טראומה שהוא היה, חדר מיון. והיה שם עוד יהודי, הרב ברון, שהוא היה אחראי על ישיבות ההסדר בזמנו. הוא גם הגיע, הוא שמע את זה ברדיו והוא הגיע. והרב דוקמן כל הזמן שאל אותו, מה עם אפי? מה עם הנהג? מה עם הנהג? מה עם הנהג? אנחנו ככה מסתכלים אחד לשני בעיניים ולא יודעים להגיד, לא להגיד, אנחנו ידענו שהוא נהרג כבר. ואז הוא אמר לרב דוקמן את המשפט הבא, הוא אמר, תסתכל על ביתך ותבין מה קרה. תסתכל על ביתך. ואז הוא הבין שהוא נהרג. הוא כל הזמן שאל, הוא ביקש, מהמראה, מהפנים, מהדמעות, מהבכי, אדם מבין. אז זה מה שקורה לאחי מלך. הוא נחרד, רק מהמראה של דוד, הוא בטוח שזה... קרה משהו איום ונורא. ובכלל לא קשור לשאול ולא שום דבר. אתה רואה שגם דוד מסווה את זה. הוא לא אומר לו שום דבר, אני בורח משאול. תן לי צדה לדרך. הוא לא אמר לו כלום. ויאמר דוד לאחי מלך, הכהן המלך, הכהן, המלך ציווני דבר. ויאמר אליי איש על ידה מאומה את הדבר אשר אנוכי שולחך ואשר ציוויתיך ואת הנערים יועדתי אל מקום פלוני אלמוני. הוא אומר לו, אל תדאג, זה בסדר, אני לבד, כי המלך שלח אותי לאיזה דבר נחוץ, אמר שלא יוודע, את הנערים יועדתי לאיזה מקום, כאילו הוא אומר לו, אני שומר פה על משהו, אני עושה פה איזה מבצע חשאי, נשמע הגיוני? נרגע אחי מלך. ואתה, שואל אותו דוד, מה יש תחת ידיך, חמישה לחם? מעניין המספר, חמישה לחם, יש הרי 12 קריקרות לחם על לחם הפנים של הקודש. ואתה, מה יש תחת ידיך חמישה לחם, תנה בידי או הנמצא, או מה שיש. אגב, למה הוא צריך לבקש חמישה לחם? הרי הוא לא יאכל חמישה לחם, איש אחד, למרות שהוא לא יודע כמה זמן הוא יסתלק. אלא בגלל שהוא סיפר סיפור שהוא נמצא עם כל הגדוד שלו באיזה מקום, הנערים נמצאים במקום שיועדתי, אז הוא צריך גם לקחת כמות בהתאם. זה כאילו, אפשר לראות את זה, דוד מתכנן בריחה ארוכה, הוא לא יודע מתי הוא עוד פעם יוכל להיחשף לפני ציוויליזציה. והדבר השני, שהוא לא, או שהוא צריך להמשיך את הסיפור שהוא רקם, שהוא צריך לשמור. ויען הכהן את דוד ויאמר, אין לכם חול אל תחת ידי, כי אם לכם קודש יש, אם נשמרו הנערים אך מאישה. כן, זה לכם קודש, אז איך מותר להם לאכול את זה? אז יש לזה כמה דיונים, מה שמותר, מותר גם לאדם טהור, ישראלי, ישראלי טהור. ואפשרות נוספת שזה פיקוח נפש, זה פעילות צבאית, הוא בא והוא גם נראה מורב, רואים את זה עליו, אז הוא מבין שאפשר לתת לו, ואף על פי כן, זאת אומרת, אם זה היה מצד פיקוח נפש, אז מה זה משנה עם תמאים, תיאורים, מה זה חשוב? אין לו לחם אחר. זה מה שהוא אומר, לא נמצא. אין תחת ידי לחם חול, אלא רק לחם קודש. זאת אומרת, לחם הפנים. ויען דוד את הכהן, ויאמר לו, כי אם אישה עצורה לנו כתמול שלשום, בצאתי, ויהיו כלי הנערים קודש, והוא דרך חול, ואף כי היום יקדש בכלי. כן, זה פסוק קשה קצת, מורכב. יש פה איזה דיון הלכתי כלשהו ביניהם, שאנחנו לצערנו לא חיים אותו, זה לא בדיבור היומיומי שלנו, הלכות קודשים וטהרות, אנחנו לא כל כך רגילים לזה. מה בדיוק הוא מתכוון? נשאיר לפעם הבאה, ננסה לראות את זה ככה יותר בעומק הלכתי, על מה בדיוק היה הדיון ביניהם. אבל רואים שהוא צריך לשכנע אותו, שייתן לו, ממשיך את הסוואה, הנערים, ממשיך לדבר על הנערים, שאין בעיה, הם נמצאים כבר שלושה ימים שם, ואין אישה איתם, ואין שום דבר. וייתן לו הכהן קודש, כי לא היה שם לחם, כי אם לחם הפנים, המוסרים מלפני השם, לשום לחם חום ביום הילקחו. כן, תשימו לב, מה בעצם קרה? בוא נעצור פה, לפני הרגע שבו נכנס לתמונה דואג האדומי, ומתחיל לשנות, לצאת תפנית. אם יש פואנטה בסיפור של ספר שמואל א', הנה הפואנטה. סיבוב היום ונורא בסיפור, דואג האדומי רואה שם את דוד, מדבר עם אחימלך. אבל לפני זה, לפני שנכנס לסיפור של דואג, זה אולי נספיק לשיעור, בשיעור הבא, בואו תסתכלו רגע על כל עניין הלחם. כמה שיח יש פה על הלחם. וזה דבר מדהים. דבר מדהים ואפילו מזעזע. דוד לא אכל שלושה ימים, בגלל המבדק הזה שהם עשו, הוא לא יכול היה לצאת, הוא לא יכול היה... הם גם לא התארגנו, הוא בא בהפתעה. הוא אומר לו, יונתן, מחר חודש. נכון, אז יש היום הזה שהם נפגשים, יש את יום הראשון של החודש, והיום השני, שכל אותו היום, הם קובעים להיפגש אחרי שלושה ימים. ככה הם קבעו בהתניה ביניהם. שלושה ימים דוד לא אוכל. ושאול יושב על הלחם, אל הלחם, על הלחם. זה המקום שבו הוא מברר את העניין. והפרשה מסתיימת בזה שהוא לוקח איתו לחם קודש. הוא כאילו אוכל משולחנו של הקדוש ברוך הוא. זה לא יאומן. יש פה משהו בתווך. יש מהי המעמדו של דוד שעליו עשו את כל המבדק, אוכל שולחן שאול. וכאילו נקרת יותר, הוא לא יוכל לאכול על שולחן שאול. אי אפשר לעשות עוד פעם את החזרה, את הקאמבק הזה שהוא עושה כל פעם, חוזר לנגן, חוזר לאכול, ושוב שאול זורק עליו חנית, ושוב הוא בורח, ושוב הוא חוזר, ושוב, זה לא יהיה יותר. אז יש פה מצד אחד, כאילו איזה מין שינוי מצב מאוד קשה. הרי מי הביא אותו להיות הנגן של שאול? נפלאות השם, נסתרות דרכי השם. אגב, זה מתאים מאוד למה שלומדים על משה רבנו, שגם הוא, פרעו, גידל אותו אצלו בארמון. אותו האיש שיחליף אותו, שיוציא את בית ישראל במצרים, פרעו מאכיל אותו, פרעו מגדל אותו, פרעו משקה אותו. אותו האיש שהולך להחליף את שאול, שאול מגדל אותו, הוא מנגן לו על השולחן, מתייחס אליו. זה מדהים לראות שזה פעולה אלוקית. וכאילו, הקדוש ברוך הוא מסבב את העניין כך, ששאול לא ייתן יותר לחם לדוד, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אתן לך. אל תדאג, אתה תקבל ממני. כן, דוד, הפרידה שלו מכל המפגש עם בית שאול, הוא משולחנו של גבוה, משולחן השם. אמירה מאוד עמוקה. הקדוש ברוך הוא בחר אותך, אל תדאג. כן, אוכל שולחן השם ולא שולחן שאול, זה המשפט הראשון שאמרנו, אבל תשימו לב לעוד דבר, ובזה נסיים את השיעור הזה. שאול קיבל כיכרות לחם כאחד מהסימנים בדרך שלו למלוכה. אם אנחנו מסתכלים בשמואל א' פרק ת', המפגש שלו עם שמואל, הוא במפגש של אוכל. אני מקריא לכם בפרק ת' פסוק י' ת', ויען שמואל את שאול ויאמר אנוכי הרועה, עלה לפני הבמה, ואכלתם עמי היום. הוא אוכל, שאול אוכל עם שמואל, ושם הוא מכשיר אותו, מתחיל להכין אותו לקראת זה שהוא יקבל את המלוכה. רק רומז לו ברמיזות. ושילחתיך בבוקר, ואכלתם עמי היום, ושילחתיך בבוקר. ויקח שמואל את שאול ואת נערו, ויביאם לשקטה, ויתן להם מקום בראש הקרואים, והמה כ-30 איש. ויאמר שמואל הטבח, תנה את המנה אשר נתתי לך, אשר אמרתי לך, שים אותה עמך. וירא עם הטבח את השוק והעליה, וישם לפני שאול, ויאמר, הנה הנשאר, שים לפניך, אכול, כי למועד שמור לך, לאמור, העם קראתי, ויאכל שאול עם שמואל ביום ההוא. כן, סעודה, שנקרא סעודת מלכים, כן, זה ביטוי יפה. ואז הוא נותן לו סימנים, ובאחד הסימנים בפרק י' אומר לו שמואל את המשפט הבא. וחלפת משם והלאה, ובתה עד אלון תבור. ומצאוך שם שלושה אנשים עולים אל האלוהים בית אל. אחד נושא שלושה גדיים, ואחד נושא שלושת כיכרות לחם, ואחד נושא נבל יין. ושאלו לך לשלום, ונתנו לך שתי לחם, ולקחת מידם. מכל הדברים שיש להם, גדיזים ונבל יין, ושלוש כיכרות, הם נותנים לו שתי לחם. שתי לחם זה הקורבן שמביאים בשבועות, כנגד מתן תורה. קורבן העומר, כן? התחלת הקרבת מנחה חדשה להשם. הוא מקבל שתי כיכרות. כיכר אחד הם לא נותנים לו. כי את הכיכר האחד הזה הם מעבירים לבית המקדש. הם באים לבית אל, הולכים לאלוהים בית אל. וכאשר דוד נמלח בפרק ת' ז', הופך להיות למלך תחת שאול, ישי, שכשהוא מתבקש לשלוח את דוד לנגן אצל שאול, תראו מה הוא אומר לו. וישלח שאול מלאכים אל ישי ואומר שילחה אליי את דוד בנך אשר בצון. ויקח ישי חמור לחם. ויקח ישי חמור לחם. מה זה חמור לחם? אז שלימדתי את זה פעם ילדים, אז אחד הילדים אמר, לחם שעשוי בצורה של חמור. כמו שעושים לפעמים במסיבות, אין כל מיני תמונות של הלחם. הכוונה היא, כמות כזאת של לחם שמעמיסים על חמור. צריך חמור כדי לשאת את הלחם. זה המון לחם, המון כיכרות, המון... הוא הולך לנגן אצל דוד, כי נותנים איזה מתנה יחד איתו. הוא מביא את הלחם. כאילו, הולך לאכול על שולחן שאול. מה ישי רמז לו בדבר הזה? דיברנו על זה כשלמדנו את זה. הוא רומז לו, אתה לא לוקח ממנו. מלוכה לא לוקחים. תן לו. תביא לו את הלחם. את אותו כיכר לחם שהוא לא קיבל אז, תן לו גם את זה. אל תיקח. למה לחם מסמל את המלוכה? אז יש גם פסוק בקהלת, גם במשלי. מלך לשדה נאבד. רואים את זה גם אצל יוסף במצרים, שבאים לפרעה, נא לנו לחם. הוא אומר להם, לכו ליוסף, כל שיגיד לכם. זאת אומרת, לחם, הנה גם עכשיו, כשנמצאים באיזה ימים כאלה של בחירות, מה מנהל ושלטון צריך לדאוג? למצב הכלכלי. זאת אומרת, הלחם מסמל את השלטון על העם. המלך זה מה שהוא צריך לתת. והנה המבחן הגדול על הלחם. עכשיו יתברר מי הולך להיות איש הלחם. אגב, זה מאוד מעניין שמה היה המבחן שהם עשו, יונתן ודוד. הוא אומר, נשאל מימי בית לחם, בית לחם, משם צומחת המנהיגות של עם ישראל, מקום שנקרא בית לחם, וזבח משפחה להם. כאילו, תחזרו שוב להמלכה של שאול, זאת אומרת, בעצם יונתן אומר, אני נתתי הוראה לשחרר אותו לסעודה המשפחתית הזאת שהוא עושה שם, בבית לחם. על הלחם, הוא שוחרר לבית לחם, סעודת המלך, סעודת בביתו, ההמלכה של שאול, והלחם שהוא לוקח מבית המקדש. כן? סיפור הלחם. ונעצור כאן.